יום שלישי, פרשת ועלה יתרו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מעשה נפלא על כוח השפעתה של אישה גדולה וצדקנית של יצחר סיכונו. אחת, זכתה להיות גורמת מרכזית בתקומת ממלכת התוירה המפוארת בדורנו. סיפר הגאון רב לזר טורק שליטה, שהוא שמע מהגאון רב צבי אליח, מראשי מפעל האצולה הגדול בלב לאחים, מעשה שלו, מעשה שהיה עד לו בשנות אלומיו, סימון שתומן בחובו מוסר השכל עצום, הוא למד בצעירותו בשמקטן המפורסם בספרת צבי. למד איתו בישיבה בחור בשם חיים, שמצב העניות שלו היה גדול מאוד, הדחקות שהיה בית ההורים. זה גרם להרפול גדול בקשר לעתיד הרוחני שלו וההצלחה שלו לשקע בעולמה של תורה קרוב. אחרי תקופה שהוא שעה בישיבה, אז אמא שלו הגיעה למסקנה שכיוון שיכול להתקבל לעבודה מסוימת, ביף שיעשה את זה ככה, יעזור לסייע קצת בנטל הפרנסה, חזקת הבית מדי חודש. אחרי שהיא קיבלה את ההחלטה, היא יצאה מהבית לכיוון הישיבה, להודיע לבן על ההחלטה הזאת. בדרך, פגשה באקראי כביכול, הרומנית שפירה, אשת הגאון רב שמחה זיסלין שפירה. והיא התעניינה הרבנית מהמעשה, הלף ולכת, היא סיפרה לה. הרבנית שפירה, שהייתה בת גדולים ואשת גדולים, ידעה היטב מהערך של בן תורה, מה עתיד לצאת מבחור ישיבה אחד. היא נחרדה לשמוע על התוכנית, במשך שעה ארוכה היא ניסתה לדבר על הלבה, לשכנע אותה. בדברים הלכים מן הלב, היא הסבירה כמה אסור להתגש מעתידו של כל בן תורה בכל מצב שהוא. שהווה הישיבתי זה הערובה היחידה שישאר יהודי ירא שמיים, שיקיים תורה ומצוות. וככה הדברים נגעו לליבה שלהם, והיא חזרה מן העניין, וחיים נשאר בישיבה. וכעבור תקופה קצרה, חלה תפנית מופלאה במצב השקידה שלו, של אותו חיים. הצלחה העירה לו פנים, גם החשק והמרץ שלו להגות בתורה גבוה 10 שנים. אחרי כמה חודשים הוא כבר היה בין הבחורים הטובים והמשקיעים של הישיבה. הוא מספר הרב אליך שברוב שקידה של שעות על גבי שעות, הצבע של הספסל נדבק לו למכנסיים, שלא במליצה. אחרי כמה שנים, אחרי 3 שנים שהוא למד בספרת צבי, הוא פוצץ לעבור לסלובודקה, הראשי וכתב עליו דברי שבח מפליגים. אחרי המשך עלייה מתמדת, ישיבת סלובודקה, עבר למיר, שם יצא שמו הטוב כאחד מהראיות שבחבורה, נכנס מדצום שבקי ברוב מסכת הש"ס. הראש ישיבת מיר, הגאון רבי עזר יהודה, בלהט אהבה סטוירה, שבערה בעצמות שלו, ראה באהבה הזאת את המתחכמים הצעירים שהיו דבוקים ושפויים בכל ישותם בתורה, ביניהם הוא חיובי במיוחד את אותו בחור. יום אחד הגיע לישיבה בחור משיקגו, שהיה נכדו של הגאון רבי שמואל פינקל, אח של הראשי. בחור אמנם עשה רושם של בחור כישרוני ושאפתן, אבל טכנית, היה רחוק מאהבה ישיבתית. באמריקה של אותם ימים, בשיקגו בפרט, לא נפגשו בני נוער, שקיינו מושגים של שאיפה ורצון לשקוע כל חיים בדל אדמות של תורה. וזה רואה די שנחל בעיניים חדות, הוא זיהה בקרובו, הצעיר משיקגו פוטנציאל מיוחד, ואפשרות ויכולת לגדול בתורה. אז הוא ביקש מהבחור המוצלח, מיהודאינו חיים, שילמד איתו. שילמד אותו בחברותה. הוא גם ביקש ממנו שילמד אותו יידיש, שאז ככה רובם של הישיבה היו מדברים, היו בני הישוב היושב רובם ככולם. טוב, אז באמת אותו חיים השקיע את מיטב מרצו בקידום הבחור החדש. לימוד המשותף של השתיים לא הצטמצם לסדרי הישיבה הקבועים, אלא הם למדו ללא ערב, בימים, בלילות, שישי, שבת, חול המועד, בן הזמן. מי היו שני הבחורים האלה? מסיים הרב טורק. הבחור חיים זה הגאון רב חיים קמריטלצל, דמות פלאים של שקדן עצום וגאון מופלא. שהוא בחצי יובל השנים האחרונות לחייו, שימש כראש ישיבת אופקים. מספרים שרבו רבי יהודה כינה אותו פאר הגידולים של ישיבת מיר. הוא התבטא שכל הגיעתו ועמלו והקמת ישיבה בארץ ישראל על כל הטריחות הייתה כדאית ומשתלמת ולו כדי להעמיד תלמיד משלם כמותו. ומי זה הבחור השני משיקגו? זה הגאון רבי פינקל, שמאז אותה תקופה היה כרוך אחרי רב חיים קמיל עד סוף ימיו, הוראה אותו כרב המובהק בתורה, בהנהגה ובעצה. והגיע לפרקו, ניסה לנכדתו של רבי זרודה, הבת של הבן של הראשי והגאון רבי נימון ביינוש, ובפטירת חותנו הוא הוכפר על פי צוואתו, ומלא מקומו בראשות שיבת צבי. וכידוע, בימי הנהגתו של רבי צבי, הישיבה התעצמה, בלי היכר, קיבל לידיו ישיבה שמונה כמה מאות בחורים, והפך אותה למעצמת ענק, של גם התורה והישיבות, כפי שהיא מוכרת כיום. שמאות אלפי אברכים, אלפי אברכים בבית תורה גדלים וחוסים בתפילה. ומסיים הרב טורק, בואו ונתבונן בגודל הזכות הנזקפת, באותו אישה צדקנית, הרבנית שפירה, שבכל ליבה עמדה ושכנעה את אמו של רב חיים, לא להוציא את הבן מהישיבה. נסה לתאר לעצמנו איך הייתה נראית מולכת התורה של ישיבת צמיר, כיום אילולי אותה שכה. ואנחנו ממשיכים לדברים נפלאים שכתב הרב גאון רבי סולמר פלמן במובא במאמר שלו בגיליון הספקלריה. הוא מספר על שני מעשים שהיו בישיבת פונביש לרבינו הגרש גאון רבי סולמר רוזובסקי. אחד הבחורים שהשקיע הרבה בחברה, התחתן, הלך לגור באופקים. אחרי שנים כל החברים שכחו אותו. לא תוכל אפילו לשלוח לו הזמנה לשמחתם, ורגיש כי הוא טובה מהחברים. איך באותו רגע קטן שכבר לא יוצאים אותו, הוא נשכח ונעזב, וזה מאוד כאב לו. הלך להפיג את הערות של הראש השיבה, הוא נכנס אליו, שאל אותו, האם אתה ראש השיבה זוכר אותי? אמר לו, בטח, שאתה הולכת לגור באופקים, איפה אתה היום? אמר לו באופקים. אני לומד שם בכל שבני עליה. ואז הוא סיפר את שערו בפני הראש השיבה, אז בהתחלה, הראשי וצא להרגיע אותו, אמר לו, כנראה הם עושים רק במצוות, לא, יהודים שלא תצלח עם צעד בן, רק שיש במצוות. אמר, לא, הם כבר עושים חתונות. הוא שאל אותו, האם שום חבר לא שלח לך הזמנות? הוא אמר, רק שתיים של פולים, מי הם? הוא אמר, זה החברות שלי בישיבה. שלא היו ממש מידידיו, אבל הם למדו ביחד. הראשי וחשב רגע, ואז אמר לו, תדע לך שתורה זה נצחיות, ולכן רק קשר דרך התורה נשאר נצחיות לאור זמן. אבל סתם קשר, כשהקשר פג, ומילה, הכל נשכח. עוד מעט זה בחור שהיה סוג של הסטן כזה בישיבה, חבר של כולם, בלימוד הוא לא השקיע כלום. יום אחד, הראשי וקרא לו, שאלתם, יש לו חברים, אז הוא צחק, אמר, כולם חברים, שאלתם מה עם חברותס? ובחור ענה, זה לא חסר לי, יש לי מספיק חברה גם לי חברותס. ואמר לו הראשי ותדע לך, כל מיני חברים באינטרסים, כשהם צריכים אותך מלידך, ברגע שלא צריכים אותך, אתה כלום. חבר אמיתי זה רק דרך הטוב, זה דבר שמתקשר באמת. שאר הדברים זה לא חברות. הוא אמר לו את הדברי הרמב"ם, פירוש המשנה, אז נדמה לי שחבר נקרא תמיד חוכם, וככה יקראו לתלמידי חוכם חברים, ונקרא בשם הזה, כי החברות שלהם, אחד לשני אומר הרמב"ם, חברה נאמנה, כי היא חברה לשם שמיים. רק גם הפולמית שרוב המובא בשמו. מה מסביר כמו שכתוב בספרים, שגה ועוד מקומות. נגיד בסוף התפילה, לפני הירות, פסוק שמתחיל בשם ומסתיים בשם כזה שיזכור את שמו בעולם האמת. לכאורה הוא אומר, הדברים התניים, אומר פה נמדר, אבל אם אדם יכול לשכוח את שמו, שמה כולם עשרת עשרות פעמים. אז הוא מסביר שבעולם הנצחי, לא נשאר לאדם שום קשר לעולם שלנו. רק דבר שיש לו קשר נצחי, ולכן אפילו את השם שלו, שהוא מכיר היטב בעולם הזה, לא נשאר מזה כלום בעולם הבא, בלי קשר לתורה שהוא נצחי. לכן אמרו שהידי הפסוק הזה שאומר לפי הפסוק של השם, זה יועיל שיזכור את השם שלו וישאר בידו, השם שלו בקשר נצחי. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, פרגון הצדיק, הבת סנטוב שליטה, אבא שלו, אחרי שהתגלגל בשואה, במחנות, מחנה למחנה, צבא היסטורים רבי מחמוני, סנדבית כל המשפחה במלחמה, שר יחיד. התגלגל למקום למקום עד שהגיע לקנדה, לפני שהוא נסע לדור אמריקה, בזמן שהגיעים הרב קודש מטוש, את הבסדר שלו במונטרול, מישהו בנה את קריאת טוש. טוש אבא שלו היה מהמניין שלו, ועמד על ימינו במסורות נפלאה. הוא סיפר שאבא שלו, כל ימיו, שמר על המסורת, שכב אותיו, השקיע הרבה כוחות לא לשכוח את המנהגים האלה, לא הסכים לשנות כלום. בלי שום קשרות. אחרי הפטירה שלו הוא מספר שהוא מצא מכתב נורא שהוא קיבל מאחד הקרובים אחרי המלחמה שהוא מתרעם עליו, שהוא עומד על המשמרת שלו בכל יחידה בקודש, מתחבר עם אנשים פרימיטיביים כמו הרב מטוש, סבא שלו מבין למה הוא לא מתאים את עצמו למנהג המקום, באמריקה, קנדה, ללמוד באוניברסיטה, להיות בן אדם. הוא מסיים בצמיעה גדולה, שלא מבין אותה, שלא מבין אותה בכלל, הרי עברת מגבול לגבול, לצאת מהונגריה, סבלת כדי חרבה, ועכשיו אתה שוב בהונגריה. שנות בחרותי, אומר הרמסן, טוב, בחילת שנות המם, תשמם, שלמדתי בארץ ישראל, ישיבת מיר, היו חבורות של בחורים מכל מיני ישיבות, מזמן לזמן היו באים לרבי ויז'יט, הישהו סמוישה, הוא אמר להם שמוס, אז סיפר שהוא פעם היה שם, הצליח להתגנב גם לשאר החבורות, הוא לאו דווקא מהחבור שלו, והוא נוכח פעם שנכנסו לרבי חבורה בחורים מישיבה לתאית, נראה לזה המאיטרי, אז הוא אמר להם, שיתכוון כל מיני ביטויים שונים שלומדים באוניברסיטה, אומרים מדברם על עצמם, אני לומד באוניברסיטה, לי יש כך תעודה, אני בן אדם. אז הרבי הגיע את קולו ואמר, אתה בן אדם? מי אמר לך שאתה בן אדם? האם אתה לומד את התורה הקדושה? האם אתה מרגיש טעם בשבת? אתה בן אדם? אני אגיד לכם איזה בן אדם, מי שיש לו חי, זה קדושה, הוא בן אדם. מה אנחנו ממשיכים רבותיי עם השוט היומי? שאלה משוכנו של הרב גאון מאוד חלב יש ברצות שלי, תמר רעיון מאוד שמחה. נכנס לשומיים, כותב השואל, שתכו שערי בית הכנסת, עם ישראל נכנסים בשמחה בכובד ראש, תראוי לכבוד בית הכנסת. יש אנשים שחוששים מהמגיפה, מצטלם עדיין בחצר, השאלה אם מועיל לצורף חמישה בחצר וחמישה ברחוב. הוא מפלפל בזה, ואומר לרב, השבר זאת שהם לא מצטרפים, אלא רק יהיו עשרה בחצר, ואם אין מקום בחצר לא במרחק, כי הכלים יעמדו עשרה ברחוב. ואז מועילים לעמדים בחוץ, לענות קדיש וקדושה. מה אנחנו ממשיכים לחפץ חיים, חפץ חיים יומי? בסעיף ג' מהפתיחה, כתוב חפץ חיים, שמי שמספר בשמיר עובר גם על מה שכתוב בתורה, שומר בנגע הצורה, שישמור מועד ולעשות. וכבר בחזל שמלבד עצם האיסור, שנאמר כאן שמי שיש בנגע ישמר שלא לקצת אותו, זה מה שסיפור התורה וכתבה לשמור מועד, הכוונה שלא לשכוח ולהיזהר ולשנור, ולשלוט טובה לך צרת על ידי הסיפור הזה. והנה הוא אומר, מבואר בחזל שהדרך ללשמור מועד על ידי אמירת של הפסוק, זוכר את אשר רוצה לכל אלוהי כיכול למריום. ולכאורה, אנחנו רואים את הפסוק הזה מדי יום, עדיין אנחנו לא מרגישים שזה פועל עלינו לשמור אחד לשנור. אכן אנחנו רוצה מצבור זכור למריום, דייר את הסיבות הזה ואת הדרך להתגבר להם. הביאור המוסופים כאן ואין מתמצית דבריו שם. הסיבה הראשונה שאדם לא מכיר בחטא הזה בחמורה שלו, בשביל להכיר הוא צריך ללמוד את הפתיחה ואת שער הזכירה, את הפתיחה לצבח הברכה עם שער הזכירה מצל השמרות שלושן, ואז יפיר את גבוד הלך. סיבה שנייה שאומרים את הפסוק הזה, אבל לא מתבוננים בו. אם מתבונן זה בטח יעזור. סיבה שלישית, שגם אם הוא מכיר בחומות אחרת, הוא מתייש ואומר מה זה יועיל לי, הרי רבים, מה יועיל לי הזכירה, רבים הזכירו ולא עלת. הוא אומר לא, צריך להתבונן. הוא יראה שאחרי כמה שבועות הוא יתרגל, אז יועיל לו. סיבה רביעית אמר חפץ חיים, אם האדם לא שומר את עצמו, הדברים שנדיין לשנור, לא יעזור להעצה. והעצה לזה, לדעת להשכיל מהם הדברים שנדיין לשנור. וכן אומר, צריך מאוד בגלל ספר שמרת הלשון, שער דמונה, שם כותב מה הדברים שלי להיזהר, כדי שלא לבוא לידי חד. וסיבה חמישית, אחרי שאדם ירבה לחתור, בחטא הזה, היצור מסיל אותו, אומר לו, אין לך תקווה, אין לך תיקון. אז העצה לזה להתחזק מאוד ולעשות תשובה על העבר ולהתחזק על העתיד, שאם לא כן, העצר יפיל את האדם ויסיד אותו עד שם. אנחנו ממשיכים רבותיי עם דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות אל הדף היומי. מה למד, 60 שניות, מה למד הגאון רב שמואל רוזובסקי זצ"ל מקבול הסטורי בכל יסוד ורוקים? אדמו"ר שלנו שם את הפריחית אומרת, מלמד שקוף עליהם אך כגיג? והוא אמר לה, אם אתם קמים ספר מוטו במלאב שם תקו רצחום, שואלים את טויצ'ה, שרה נצרול אמרו נעשה ונשמע, קיבלו מסורות נפש, למה צורך בקפייה? הוא מסביר טויצ'ה שאמנם קיבלו ברצון, אבל היה חשש שמהקלות וברוקים, הענן הכבד, כל השופר, ויבעלו, יכולים להתחרט. ממשיך ושואל, שמעון עוזובסקי, ראש הישב, ראש הבטפונים, בשלמה צריך לקבל תורה ברעש ובאש, צריך לתת בנחת, להסתמך על הקבלה שלהם ברצון. אלא מוכח מכאן אומר רב שמואל, שתורה ומצווה בלי יש, זה לא תורה. אופן קיום התורה והמצוות, כמו שבת, תפילין, חייבים להיות רק מתוך ההתלהבות, ברן, בלי החום היהודי הלוהט, זה לא אותה תורה. חם היה אומר על זה שאת התורה צריך ללמוד עם כל האכפתיות, עם כל החום, עם כל הלב, חלילה לא יקיים אותה, כניס מסלה שם ולומר. ואנחנו ממשיכים לראות אותה עם דף עמי והלוכן. אנחנו חוזרים בשעה טובה בסימן טוב תויי סעיף א', מי שנשבע לא לקיים מתבטאת לדאורייתא או לעבור על איסור דאורייתא, למשל נשבע לא לאכול מצה בפסח, או שנשבע לאכול חמץ בפסח, שבועה בטלה בגלל שכל המצוות נשבעו בארצן לקיים כל המצוות, מכיוון שכבר חלה השבועה שמנוגדת לשבועה הזאת שהוא נשבע, ממילא אין לשבועה הזאת כוח לפעול. בגלל שבאיזה נאום הנשים במלכת, אז מי שנשבע בשם השם לעבור על המצווה לוקה, בין אם קיים את תשובתו, בין אם לא קיים, כשעצם השבועה היא לבטלת והסרה מדאורייתא. אבל מי שנודר, נדר שמונע ממנו קיום מצוות דאורייתא, כיוון שאוסר עליו בנדר לאלה הסדר, אותו עם זאת שבעולם, נדר חל אלא שמוטל על בית דין, לכפות אותו להישאל לנדרו ולעתירו. מי שנשבע לו לקיים מצוות דרבנן בשבועת עת, השבועה חלה, כי הרי לא נשבע מצוות דבר סיני, אבל ראוי שישאל על השבועה להתיר אותה, כך גם שנשבע שלא לקיים מצוות דאורייתא, וכלל בשבועה הדבורה הרשות תחת דבר מצווה, למשל נשבע שלא אוכל מצה כל השנה, כך שזה כולל גם את פסח. מה שהשבוע חלה על דבר הרשות. אז יש בו כוח לחול גם על דבר מצווה. הוא צריך קיים את השבועה, אבל מותר לבית דין לכפות אותו, להישאל על השבועה ולהתיר אותה. והשבועה הזאת מכונה השבועה בכולל. אבל מי שנשבע לעבור על איסור דרבנן, או שהוא נשבע בכולל לעבור על איסור דאורייתא, זאת אומרת בקום ויעשה, כגון שהוא נשבע לאכול את כל הבשר שלפניו, חלק ממנו בשר מבלה, אז השבועה לא חל. אדם שלא יודע לברך על ארבע קויסיס ועל המצה, ולומר את הקודם, ואלה יכול לצאת לידי חובתו על ידי שמיעתם מפי אחר. והמשמיע, שמיע יכול להיות אחרים לידי חובה. גם אם הוא עצמו כבר סיים את עצמו, אבל לא רשאי עכשיו לאכול ולשתות. או שתורם קידש את עצמו, או שתורם קידש לעצמו, והוא לא מעניין לראש את הסדר עכשיו, משומבח, לא אוכל לשתה אחרי ארבע חוד. למרות שבדרך כלל ברכת הננים אדם לא מוציא ידי חובה את חברו אלא גם כשהוא עצמו נהנה, וברכת הננים עלת חובה זה שונה, שיכול להיות גם כשהוא לא נהנה, הרי בליל הסדר, האדם מהמצא, ירקות הקר וזמור ובארבע קודש, זה נהנה את חובה, ואם זאת ברכת המוזן לא יכול להוציא לכם דרך אותם לרק כי הוא אכל מצא. אבל ששומע צריך להגיד אחר הבילה. עד כאן בניין דברים בלוח שנוכל שנלמד היום בזאת השם. טוב קצרה על מה שלמדנו אתמול, מי שיש ברשותו בליל הסדר כמות יין שמספיקה לכוס אחד בלבד, כדי של היין ואת יתר הסדר ירוך קריל ובלי כוסות, יין כמובן. מי שאין לו אפילו כוס אחד, כדי של חמר מדינה, ואם אין במקום הזה משקה שנחשב חמר מדינה, או שגם משקה כזה לברשותו יקדי של הפד, נקים את הסדר באופן הזה. כשקצה את המתן תת בפני הקידוש, אחרי זה ייטול ידיים לברכה לאכילת המצו, וברך המועד בברכת הקידוש, שחיונו והיה לאכילת מצו ויוכל את המצה. אחרי זה יוכל את הקר, ואז אמר את ההגדה. לאחר מכן יוכל את המרור וימשיך את זה. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. הבצק למצות, כל זמן שעוסקים בו, גם במשך זמן רב, הוא לא מחמיד. והעיסוק הזה פירושו, לשעת הבצק, עיסויות, גלגולות, חיקתו, הקהל גביו. חמוץ לא נמנע, אלא רק בשטח הבצק שבו עוסקים, ולכן חובה לעסוק בבצק מכל עבריו. כתחיל לעשות להניח לבצק ולא יסוף אפילו רגע אחד ודיעבד הוא לא עשור אלא אפשר ולא יסוף במשך שפורמל לאן נשמונה עשר דקות. זה משך זמן שנדרש להליכה של מיל. שזה או 960 או 1152 מטר השונות. אם הבצק שעה 18 דקות אבל פחות מ-22.5 דקות, יש אומרים שניתן להקל בכך משום שיש עשורים ששיעור מיל הוא 22.5 דקות ויש חלקים. דף פעמים יותר מודב לי. איך ניצח משה רבנו את מלאך השור? מתי יזכו ישראל בחזרה לכתרים של תורה? מדוע נמשלו ישראל לתפוח? לקח ולא דסים העניינים, אלא דו במסכת שבת, דף פחת. ולקראת סיום התחזקות יומית, בשיח יויסף מובא, האם האריה הצלן או זריז, לגון אחד פינחוס שיינברג, אמר פעם דברה של שולחנו חס גבר כוארי לעמוד בבוקר לעבוד את בוער, והוא שאל, למה המחבר של שולחנו דימה, דווקא לאריה, הרי כידוע, מצלן גדול, מסוגל לרבות שעות בלי תנועה, והוא אמר שכן, הוא מסוגל לרבות שעות בלי תנועה, וכשמגיע טרף הסביבה, אז הוא מזנק לעברו במהירות בכל הכוחות. וזה בא שולחנו ללמד אותנו, שאחרי שישנים בלילה, כשמגיע השחר, צריך להתגבר ולזנק בכל הכוחות, לקראת עבוד את הבוירה, כמו שאריה מזנק יותר. כן רבותיי, כשמגיע הזמן לקימה בבוקר, מסתדל לא לעכב בזמן משכיבה, לקום מיד, מרת, יום נוסף של עבוד בשלישי. עד כאן דברני להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, כל טוב סלע.